Play. איש אישה ומשפחה, בעזרת השם, אנחנו מתחילים. לא, אנחנו מדברים סוד ההשלמה בנישואין, שיעור שלישי בנושא ואחרון. חייבים היום לסיים את הנושא כדי להמשיך הלאה. אנחנו דיברנו עד היום שיש שלושה מישורים להשלמה שבחיי הנישואין. מישור אחד זה שהפרט, האדם, הופך להיות לאדם כללי. שתיים, המישור השני של ההשלמה זה על ידי הזוגיות מתרחש תיקון רוחני, והתורה יכולה להתממש, האידיאלים להתממש בחיים בצורה נכונה, על ידי ומכוח ההבדלים השונים שבין האיש לאישה, כמו שראינו, שמש ולבנה, חוכמה מול בינה, חסד מול גבורה, תשע הספירות מול המלכות, או הקודש שבקודש מול הקודש שבחול, כל מה שדובר. והמישור השלישי של ההשלמה, זה מה שהתחלנו בשיעור הקודם, על ידי הזוגיות מתרחש תהליך של השלמת האישיות ותיקון המידות. אנחנו למעשה ממשיכים היום את הצלע השלישי של ההשלמה שנוצרת ברובד של השלמת האישיות ותיקון המידות, אבל זה גם נוגע באמת לכל המישורים, כפי שראינו שבעומק הכל באמת דבר אחד. אז דיברנו הרבה באמת על ההבדלים בזוגיות. תודה רבה, השם ישמור אותך, יאריך ימיך בטוב ושנותיך בנעימים, אהוב תהיה לפני הבורא ולפני אדם, שמח תהיה בחלקך. זיווג הגון, זה ודאי, אישה צדיקה, ילדים עם פאות ארוכות, בעזרת השם, מתוך אהבה. תביא ככה, לא, מה שצריך יגיע, בעזרת השם, לא משנה עדו, זה לא משנה. טוב, אז נשאל את השאלה, היא קצת עומדת ברקע של כל מה שדיברנו, למה לוקח לרוב הזוגות כמה שנים טובות כדי להפנים ולראות את עומק ההבדלים ביניהם? זו שאלה מאוד גדולה, כפי שנראה. מדובר בחסד אלוקי לא פחות, אחרת כנראה שלא היינו מתחתנים לעולם. שעת החופה היא פתח לתקופת חיים מאוד סוערת, משום שבאים שתי בריות מעולמות שונים, מרקע חברתי שונה, עם אישיות שונה, זכר ונקבה, ומנסים להתחיל לבנות מציאות של בשר אחד. זה חתיכת אירוע, צריך להבין. כולם שמחים בחתונה, מתרגשים. אבל לא מבינים בכלל את המשמעות של השנים הקרובות. פעם אמר לי כאן אחד מהרבנים בישיבה, בשעת חופה, שהוא כאילו קצת כואב לו, כי הם כל כך מאושרים עכשיו, אבל הם לא מבינים את העבודה שמחכה להם. תראה, אתה צודק, אבל אל תהרוס, בוא נתחבר לשמחה של אתה. אני רוצה קצת לדבר ברוח הדברים האלה, דברים מאוד חשובים. תראו, כי מדברים על שלמות, שלמות, צריך להבין כמה דברים, לא להיות תמימים. אתם תמימים, כי אתם לא מבינים, עוד לא חוויתם את זה, אבל אתם תגלו. אז אני אגלה לכם כל מיני דברים, כי זה קשור לנושא. אז הפסיכולוגיה הכללית מונה שלושה שלבים בשלבי האיחוד של האיש, של האיש והאישה, בהבשלת האיחוד. הבשלת, כן, האיחוד. השלב הראשון הוא השלב הסימביוטי, השלב השני הוא שלב מאבקי הכוחות, והשלב השלישי זה השלב הבוגר. אז בואו נתאר אותם. בשלב הראשון של ההיכרות ותחילת החתונה, ככה ממש ההתחלה, מתרחשת סימביוזה בין בני הזוג. השלב הסימביוטי, התלכדות, התמוססות, התאחדות. בני הזוג מרגישים שהם ממש מצאו את החלום שעליו הם חלמו מרגע בריאתם. יש התרגשות עצומה בפגישות, התרגשות עצומה בחופה, ובשנה הראשונה יש ממש הרגשה שכל החלומות שלי התממשו בו ובה. האדם בעננים, אתה פוגש מישהו פה לקראת חתונה בישיבה, אתה לא מזהה אם יש לו אישונים פה, שזה לבבות, אתה לא יודע אם הוא הולך או שהוא עף, יש איזו התרגשות גדולה, הוא מסתובב מסביב, הוא רואה דובוני אכפת לי יפים באוויר, בתוך בועות של סבון, וכולו מתוך אהבה, צועק אל רעיותו, כמה הוא עתידית, כמה הוא אוהב אותה, ובורא עולם הוא יותר חכם מאיתנו, הוא נותן זריקה של התאהבות בלב של שני בני החברים, ואז הם מתחילים שם עם כל ההתרגשות. הצעת השם הייתה זאת לסמא את עינינו כדי שלא נראה את מה שלא צריך לראות עכשיו. על כל פשעים תכסה אהבה. אדם בשלב הראשון לא רואה. הוא לא רואה. זה לא יעזור כלום. הוא לא רואה את החסרונות, לפחות את רובם. הוא גם לא רואה את ההבדלים. הפוך. אם תשאלו הרבה בני זוג, הם לפעמים אומרים שברוב הדברים אנחנו דווקא מאוד דומים. אנחנו מאוד דומים. יש איזו תחושה כזאת אצל הרבה אנשים. לא אצל כולם. אבל ממש, אם הגבר עומד ככה, עושה בדיקה, מה היה חשוב לו באישה? והוא מסתכל על זו שהוא עומד להתחתן איתה מחר, הוא אומר, וואלה, פה ציון 100. 95. כן, ממש, אין כמעט חסרונות. משהו מדהים. מדהים. וככה היא מרגישה גם כלפיו. זה סימביוזה. התלכדות, התמוססות, שאדם, בתוך איזו התרגשות גדולה, לפעמים זוג נשוי כבר 15 שנים, מסתכל על זוג שנמצא בהתאהבות, כאילו קצת צוחק עליו. כל המבטים האלה שמסתכלים אחד על השני, והיא לא מורידה ממנו את העיניים, ומצחקקים כל הזמן. זוג נשוי, כמו גם אותו רם בשעת החופה, יכול קצת לצחוק על השלב הזה, כי הוא נראה בעיניו תמים שעתיד להיות פסימי בבחינת אופטימי שיתאכזב. ואפשר כאילו קצת לצחוק על השלב התמים הזה, שעתיד להיגמר, כמובן. אז, אבל זה לא נכון. יש משהו מאוד אמיתי בשלב הזה, שמבטא איזושהי אחדות מאוד עמוקה. אמנם לא בשלה, לא בוגרת, אבל אחדות מאוד ראשונית, אהבה מאוד ראשונית, שהיא מבטאת משהו שלם. ואין לצחוק על השלב הזה. הוא שלב יפה ונאה, וחשוב לשעתו. לכן אנחנו לא צוחקים על זה באמת. אבל בסופו של דבר, מגיע השלב השני. מגיע השלב של ההתפקחות, הרגליים של בני הזוג חוזרות לעמוד על הקרקע, בורא עולם מפחית את המינונים שבמזרק, ועננת ההתאהבות קצת ככה פוחתת, ואז הם מתחילים לראות. הם מתחילים לראות פתאום את ההבדלים ביניהם, פתאום שמים לב שזה גורם למתחים, הם פתאום רואים את החסרונות אחד של השני, וממש זה מגיע למצב שאדם קם בבוקר והוא ממש וייר והנה היא לאה. הוא אומר, זאת מהחלום, דבש, טהור, חבל על הזמן, אבל זאת מהמציאות, חלום בלעות. ממש הוא מתחיל להסתבך עם עצמו. אמר לי אחד מטפל זוגי פה מאשדות, חבר שלי, אמר לי, השלב הזה לחלק מהזוגות, כמובן לא כולם, אבל חלק גדול מהזוגות, זה ממש שלב של אבלות. שהאדם בתוכו, לפעמים מבלי לשתף את הצד השני, יושב אבלות על תפיסת האישה שהוא היה בטוח שהוא התחתן איתה. וכנה לי יושבת אבלות עליו. הם לא אומרים את זה אחד לשני הרבה פעמים, אבל החיכוכים והמתחים, אחרי כמה שנים של נישואין, הם אומרים את זה. זה השלב שלתוכו נכנסים היועצים, הרבנים, המטפלים, המגשרים, הפסיכולוגים וזה, מנסים להחזיר את האהבה, האחווה, השלום והרעות, שהיו בטוחים שישרו ביניהם לנצח. זה השלב. שלב מאבקי הכוחות. זה שלב שיש פער גדול בתוכו בין מה שנראה כלפי חוץ לבין מה שקורה בפנים. מה שקורה כלפי חוץ זה לא תמיד נאה. לא נעים, מתחים, רבים יותר. כלפי פנים זה שלב מאוד מאוד חשוב, מאוד מאוד עמוק. כי זה השלב שבו הם מתוודים לנקודות העבודה העמוקות שלשמן בורא עולם זיווג ביניהם. אם זוכים להתבונן כך. אם לא, אז זה נגמר מהר. כן? מה? הפסיכולוגיה מדברת על שלושה שלבים שקורים תמיד, אבל תמיד יכול להיות שזה דילג על מישהו. אבל כן, זה קורה ברוב ככל המקרים. כן? תמיד יש זוגות שבהתחלה לא הייתה כזאת התאהבות מלכתחילה, אז ממילא אולי הכירו המון זמן לפני, וגם ההתאהבות לא הייתה, אז מראש הם ראו יותר טוב, אולי זה אנשים עם מודעות עצמית הרבה יותר גבוהה, אז הם היו מראש מודעים להרבה דברים שמי שאין לו מודעות עצמית גבוהה, היה צריך לגלות אותם מאוחר, עד יש כל מיני מינונים לכאן ולשם, אבל בסוף זה קיים, זה השלבים. אז, כן? תראה, זה מהר יותר. לא, המריבות הקטנות האלה זה לא נחשב. גם לא המריבות הקטנות שלפני החתונה. זה לא, זה מתח, לחץ, עניינים, זה לא זה. או נפילת המתח של אחרי. אני מדבר שנה, שנתיים, כאילו שכבר ההתאהבות קצת פוחתת, שגרת החיים נכנסת לתוקף אמיתי, קצב אחר, ואז באמת יש ככה, ההתאהבות קצת פוחתת, ומרגישים שאנחנו נקלעים להמון סיטואציות של עבודה. לא מדבר על איזה נפילות חד פעם ופעמיות, מנפילת מתח וכל מיני עניינים כאלה. משהו שממש הם מרגישים שמלווה אותם. שצריכים לזה ייעוץ, ברור. מדבר על תקופה כזאת, זה לא חד פעם מפה ושם. כמובן שהנקודה הזאת היא פרשת דרכים בחיי הזוג הנשוי. בנקודה הזאת בורא עולם מצפה מאיתנו שנתבגר. שנהיה מוכנים להיפרד לרגע מתפיסת הזוגיות שהייתה לנו פעם, ההתרגשות הזאת שאיתה נכנסנו לחופה, להיפרד מזה ולהתחיל לעבוד. וזה עבודה, לראות בעין טובה את ההבדלים בינינו, לנתח וללמוד איך השונות מזמינה אצלי גדילה אישיותית, מידותית, להיות מוכנים לפעמים לשייף את הבליטות שלנו, או ליצור מגרעות אצלנו כדי שיהיה מקום לבליטות של הזולת להיכנס לתוכנו. כמו שמדביקים שני קרשים טוב, שלאחד יש בליטות, או שאתה קורא את הבריתות בכוח, את הבליטות, או שאתה יוצר מגרעות בתוכך. זה שלב של עבודת מידות. מגרעות נתן לבית, כך מתארים את המשכן. יש מגרעות, המגרעות יוצרות חיבור והדבקה שלמה יותר. זה עבודה, זה לא תמיד נעים. אני צריך להיפטר מחלקים מסוימים שאני רואה שמעכבים את החיבור שלי לאשתי, ואולי לשם זה קיבלתי את המראה המדהימה הזאת, אבל זה בהחלט עבודה. זה השלב, מאבקי הכוחות, אם אנחנו עובדים בצורה נכונה, מבינים שהתיקון הרוחני שלנו עובר דרך העבודה הזאת, הרי שבעזרת השם הכל יחזור. ניצוצות מההתאהבות יחזרו, ואדרבה נגיע לאהבה עמוקה יותר, כמו שנדבר בעזרת השם בשיעור הבא. ואם לא, אז לא. אז ההפך יקרה, כמו שקורה להרבה זוגות לצערנו, שלא מוכנים לקבל שהזוגיות היא עבודה ולא עושר סתמי שלא נגמר. אם נזכר במה ששאלנו בעבר, כמה שווה אחד ועוד אחד בזוגיות, הרי שראינו שלוש תשובות, נכון? אמרנו שווה אחד, שווה שתיים, שווה שלוש. הרי שכאן לפנינו שלושת התשובות נמצאות בבחינת אלו ואלו דברי אלוקים חיים. בשלב הראשון, אחד ועוד אחד שווה אחד, זה גם נכון, אבל זה רק בהתחלה, זה השלב הסימביוטי. בשלב השני, אחד ועוד אחד שווה שתיים, זה שלב מאבקי הכוחות. בשלב השלישי, אחד ועוד אחד שווה שלוש, זאת זוגיות בוגרת, שבה מבינים שיש כאן שתיים שונים, לכל אחד יש תפקיד משלו, והתפקיד הזה בא לשרת וליצור את האנחנו, את הצד השלם שבו אנחנו זוג, את הצד האחדותי שלנו, וזה באמת עבודה. בפרשת בראשית, כמו תמיד, הכל רמוז. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל יהיה בדורו. איזה טיון זה? טיון טיים זה. איזה? זה ננה? יפה. לא שמת לי קצת גד בטעות שאני אקבל איזה... טוב, בפרשת בראשית, המעבר ההכרחי הזה, מאחדות לפירוד, כמו ש... אז כידוע, מתואר במעבר מפרק א' לפרק ב'. הכל התחיל בסימביוזה, זה האדם של פרק א', זכר ונקבה, פנים באחור, זה תחילת הקשר הזוגי, התאהבות, אהבה הפלטונית, אני אוהב אותך, אני מתמזג בך, זה הסימביוזה, ומשם, אחרי כמה שנות נישואין, לפירוד, להרדמה. בורא עולם מרדים את הזוג, משכיח ממנו חלקים ממה שהיו פעם, כדי להאיר אותם בבוקר שאחרי, לבוקר חדש, שבו היא תבוא מולו, ותתחיל להיות עזר כנגדו. זה האדם של פרק ב', שם יכולה להתחיל להתרחש עבודה, זה לא תמיד קל, יהיה עזר כנגדו, לפעמים הוא אפילו מאשים אותה, האישה אשר נתת עימדי, אבל באמת, באמת, אין עבודה גדולה וקדושה מזו. רק עכשיו הם יכולים להתחתן באמת. עד עכשיו הם היו אחד, אבל פנים באחור. היה הרבה אופוריה, הרבה ערפל שם. לא היו מודעים לחיבור, למשמעות שלו. רק אחרי שבורא עולם מפריד, קרי מאבקי הכוחות, הם יכולים לחזור על ידי עבודה פנים בפנים. ועכשיו זה יהיה או עזר כנגדו או אש או חלטן. תלוי. אם הם יהיו מוכנים להפנים את משמעות החיבור ואת העבודה הזוגית שהוא דורש מהם. אז זה הנקודה. כן, קשור גם לקרובים, נכון? ויאמר האדם, זאת הפעם, עצם מעצמי ובשר מבשרי, לזאת יקרא אישה, כי מאיש לוקח הזאת. על ידי עבודה, הם יחזרו לשלב הסימביוטי, לאחדות, להרמוניה, אבל הפעם ממקום בוגר, ממקום עמוק יותר, של אחד ועוד אחד שווה שלוש. כמובן שהנסירה הזאת היא קשורה לעוד תחומים בחיים שלנו שלא קשורים לזוגיות. זה נכון גם בקניין תורה. למשל, התינוק לומד בבטן האם את כל התורה כולה, מלאך מוליכו בגן עדן, חווה את האלוקות כפי שהיא, ורגע לפני שהוא עושה, יוצא, אז נותן לו מכה על הפה, שוכח את הכל, זו הנסירה, כדי שיהיה מקום לעבודה, ואז התינוק, הילד, הנער, מתבגר, וקונה את התורה מכוח עצמו, ואז חוזר אל האלוקות פנים בפנים, כלומר, המהלך הזה הוא נכון בעוד תחומים, הנסירה הזאת. חשוב מאוד להדגיש פה בדברים האלה, שלא רק ההבדלים באופי שבין בני הזוג, הם מהווים את תשתית וחלל העבודה הזוגית, שאני לוקח ממך קווי אופי שחבויים בי, ואת לוקחת ממני וכל אחד משלים את האופי שלו. אלא יש כאן גם הרבה עבודת מידות. עבודת מידות, כל אחד נברא עם איזה כמה מידות חסרות, שאותנו צריך לתקן בעולם הזה. זה חלק מהתיקון של הנשמה, זה חלק עיקרי מאוד מהתיקון. הרבה פעמים אנחנו רואים, וזה דיברתי גם עם אותו מטפל זוגי, הוא אומר דבר מדהים, הרבה פעמים המידה שהכי מפריעה לך בעולם, היא המידה שאשתך צריכה לעבוד עליה, או התכונה. והמידה שהכי מפריעה לאשתך, וגם לעתים זו תכונה, נמצאת אצלך בחיסרון. את זה אין להם סיכוי לראות לפני החתונה. ההתנגשויות של אחרי, הם יביעו את זה. ואם הם ילכו לייעוץ למישהו שיעיר את עיניהם, הם יראו שהמון דברים אצלם במתח סובב סביב דברים מאוד מסוימים שקשורים להבדלי אופי, וזה חוזר על עצמו אותו דפוס או במידות. והרי הדבר הזה הוא חסד אלוקי. בורא עולם שם מולך את מה שהכי מפריע לך וקנה לפוך, משום שהדבר הזה מציט באופן הכי חזק את הצורך לעבוד, את הצורך לתקן, כדי שהמראה תהיה ברורה, היא צריכה לדקור את הנקודות השורשיות שכל אחד צריך לעבוד בעצמו. הרבה פעמים ראיתי דבר מדהים על עצמי, מה שהכי מפריע לי בא, אמר באשתי, בלי שהיא שומעת פה, מה שהכי מפריע לי בא, אחרי הרבה שנים למדתי שזה מה שיכול להשלים את הבעיות הכי גדולות שלי עם עצמי. זה לא, אתה לא מבין את זה אחרי שנה, שנתיים, לפחות לא למוגבל כמוני. מי שיש לו אולי מודעות עצמית יותר גבוהה יכול, יותר מוקדם מאחרי אולי 10 שנות נישואין שהבנתי את זה, אבל זה מדהים. הקדוש ברוך הוא גאון עולם. הוא מחבר זיווגים באופן שאתה, אף אחד לא יכול היה לעשות את זה יותר טוב. נכון? לא עכשיו אכנס לאלוהים חייך ברמה של הפירוט, אבל אני אומר בגדול, מה? אמרתי, מה? לא, אז אמרתי, עיקרון, שהרבה פעמים המידה שהכי מפריעה לך ואשתך נניח, היא לא סתם הכי מפריעה לך. כי משהו בזה, בצד החיובי שלו, הוא קשור למשהו שחסר בך. ובאותו זמן, על ידי הקרנה הזו, אתה גם מאיר אותה לתקן את זה. כי זה הכי מפריע לך, אז היא כל הזמן שומעת את זה ממך. אבל זה לא משהו שאת צריכה לתקן, בואי אני אעזור לך. הרבה פעמים, התכונה שיש בה שמאוד מפריעה לך, היא חלק ממה שיש בך, ובגלל שאתה לא רוצה לפגוש את זה בך, אז אתה רואה בזה חיסרון כל כך גדול. קיצור, זה עניין, לא משנה, זה במהלך החיים רואים. בכל מקרה, אחד הפסיכולוגים המיוחדים, המטפלים גם, אומר דוקטור הנדריקס, יש לו ספרים, אז הוא אומר שהרבה זוגות, אפשר לראות, שמתחתנים דווקא עם בן או בת הזוג, נגיד עם בת הזוג, שיש לה כמה תכונות שמאוד דומות לדמות ההורית שלא הסתדרנו איתה, שפגעה בנו, שלא הכילה אותנו. למרות שהבטחנו לעצמנו, אני בחיים לא התחתן עם מישהי כמו אמא שלי, או כמו אבא שלי, כי הוא כל כך לא הכיל אותי, והבין אותי, וזה, וכל החיכוכים שהיו לנו. והפוך על הפוך אתה בסוף מתחתן עם מישהי, הפוך, שדומה לדמות ההורית שלא הסתדרת איתה, הוא אומר, זה מנגנון פסיכולוגי, תת מודע, ואנחנו נאמר אלוקי, שדוחף את בני הזוג להתחבר עם מי שלא הצלחת להגיע איתו לאיחוד אמיתי. ובסתר הלב אתה מצפה שהזוגיות תהיה פיצוי על מה שלא הצלחת לממש בקשר ההורי שלך. זה גם כן איזושהי בחינה מאוד עמוקה ומדהימה שמתרחשת אצל הרבה זוגות, והיא גם כן חלק מהסל הזה. אבל הכי חשוב זה כמובן להאמין באמונה שלמה, שעם כל העבודה וכל האתגר בסוף בורא עולם ברא אותנו באופן כזה שאנחנו יכולים להתחבר. גוף בגוף, רוח ברוח, נשמה בנשמה. ואם בתחומים אחרים אנחנו מאמינים בהשגחה הפרטית, קל וחומר בזוגיות שמאשם אישה לאיש, ובורא עולם מזמן לזוגות להתחבר על פי הפירוט המדויק של חלקי הנפש שצריכים שלמות ותיקון בעבודת האדם. ואין מדויק יותר ממה שקרה. טוב, תגידו לי, אז איך מתגרשים? עוד מעט נדבר על זה. אבל קודם כל, האמונה הפשוטה הזאת, כשעושים את העבודה בצורה נכונה, מגיעים לאהבת אמת, לשמחה, לאושר, גם אם לא כל הזמן, אבל רוב הזמן. איך שאמר המשורר, רוב הזמן את אשתי. מי אמר את זה, שלמה ארצי? רוב הזמן את אשתי. אמר הרב פרומן, גם אם לא רוב הזמן את אשתי, אלא מעט מן הזמן, הרי שהמעט הזה שווה לי את כל הרגעים. אולי הוא קצת אגזים, כדי לבטא שאי אפשר שכל הזמן יהיה יופי טופי. הרבה פעמים יש זה, אבל הוא ביטא שכשיש לעבודה, אז מה שאנחנו מקבלים מזה, השלמות שנוצרת, העושר, השמחה, החיבור, התיקון, וכו', זה שווה את הרגעים המורכבים שבדרך. אז ככה, טוב. כמו כל עבודה, עבודת הזוגיות, עבודת ההשלמה, היא עבודה. וכמו כל עבודה, זה עבודת השם. רק שיש בתוכה הרבה שמחה, ורגעי עושר וסיפוק. אבל כמו כל עבודה, אז עבודה היא לעולם לא תהיה 100%. ואנחנו מכירים בזה מראש, שכל עניינו של האדם להיות בהשתלמות. אין שלמות, באף תחום. באף תחום לא נצליח לתקן 100% עד שנמות מהעולם הזה. יש השתלמות, יש התקדמות. כל אחד על פי מה שהשם מניח לפתחו בעבודה. אותו דבר פה, עבודת הזוגיות היא עבודה שיש בה נפילות ויש בה עליות. הרב מיכי יוספי אומר דבר חמוד, שנכון גם בתחום של חטא ותשובה, גם בתחום של ניסיונות וגם בתחום של זוגיות, נכון, בהרבה דברים. הוא משחק על המילה מועד, כאילו נופל. אז הוא אומר כל מיני הטיות של המילה ובונה סיפור יפה. מועד, מה עם ההטיות של המילה מועד? תמצאו לי כמה. מועד, עומד, הטיות של האותיות האלה. מועד, עומד, מה עוד? דומע, מה עוד? מועד, זה אמרנו, מועד, מה עוד? עמוד, לא, לא תכניס לי יוד. דבר. עמוד, מה עוד? מודע, יפה מאוד. אז הוא אומר ככה. שימו לב, זה יחס הכרחי לנפילות בעולם הזה. גם בזוגיות, גם בחטא ותשובה, בניסיונות בכלל, יחס בריא. כשאני מועד, אני קודם כל דומע. כואב את הכאב, מותר לי לכאוב את הכאב, מותר לי להתבאס בקיצור, שחטאתי, שלא הצלחתי, שאני בתקופה לא טובה עכשיו. מותר לי. ואז אני שואל, מדוע? לא אמרתם מדוע. ואז אני שואל, מדוע זה קרה? מה יכולתי לשנות כדי לא למעוד בפרשנות שלי, בהסתכלות שלי, בהתנהגות שלי? ואז אני הופך להיות יותר מודע, יפה מאוד, למה שאמור היה לקרות. ורק אז אני יכול להיות, זה אמרנו, עומד. אני יכול להיות עומד, אני יכול לתקן בפעם הבאה. בתוך זוגיות לעולם לא תהיה שלמות, יש השתלמות. אנחנו נגיע לנקודה מסוימת, הילדים שלנו ימשיכו מהמקום שבו עצרנו. נכדינו ימשיכו את העבודה. תמיד יש לנו ביקורת על ההורים שלנו. גם להם הייתה ביקורת על ההורים שלהם. זה בסדר. יש תהליך של התקדמות. יש תהליך של השתלמות תמידי, שכל דור ממשיך מהטעויות שהדור הקודם לא הצליח לתקן. זה חלק מהתוכנית האלוקית, לכן זה בסדר, לא צריך לתקן הכל. בגלגול אחד, בדור אחד, בעולם אחד, גם כל תורת הגלגולים זה עוד עניין שלם שמאוד מביע את הדבר הזה. אדם לא יכול בגלגול אחד לתקן הכל, אלא אם כאילו נשמה חדשה, ואז זה בחינה אחרת. אז זה לוקח זמן, זה לוקח את זה, אז אותו דבר גם הדבר הזה. אי לכך ובהתאם לזאת, חשוב מאוד להתכונן לנישואין הרבה לפני הנישואין. כמו אותו זוג ששאל את אותו רב, מתי צריך להתחיל ללמוד חינוך ילדים? הוא אמר להם, פספסתם, אתם כבר בני ה-20. צריך להתחיל בגיל שנה. כלומר, צריך להתחיל הרבה הרבה לפני. מה שמכין אותך לנישואין, זה כמובן עבודת המידות. שאדם לומד להיות מודע לעצמו, לחסרונות שלו, לתחומים שבהם הוא לא מצליח, ואדם נמצא כל הזמן בעבודה, עבודת מידות. מי שלומד תורה במדהימות ותמיד עושה חשבון נפש על כמות הזמן שהוא לומד תורה ועל איכות התפילה, והוא אומר, בן אדם לחברו, אני סך הכל בסדר, גם המידות שלי, אני לא מזהה איזה הפרעה חמורה. הוא טועה, הוא טועה. כי אין אדם שהוא מושלם במידותיו. אם יחקור את תוך תוכו באמת, במודעות עצמית אמיתית, הוא יגלה שהוא גם קצת צריך לתקן דברים במידות. אל ישלה את עצמו. אולי הוא קצת מקנה, בלי לשים לב, אולי הוא קצת מתגאה, הוא קצת עצבני, הוא קצת ככה, קצת ככה. כל הקצת הזה, זה מה שבסוף יונח על שולחן הניתוחים של הזוגיות, ויהיה המפתח לעבודה וגם לקשיים. לכן מאוד מאוד חשוב להיערך מראש. עבודת המידות צריכה ללוות את שנות הישיבה משיעור א' עד 120. לכן חשוב לשנות את סדר העדיפות, ולראות שבלימוד אנחנו מתייחסים לזה. וכמובן אני מציין שכשלומדים, לא לומדים על מידות. סיימתי את הספר תוך 3 חודשים. יופי, למדת על 15 מידות בשלושה חודשים, יאללה, מה הספר הבא? זה כמובן מגוחך. כל לימוד במידות צריך להוביל לעבודה ישירה, וצריך להמשיך בכתב. לחשבון נפש כתוב, לבדיקה שבועית של אירוע השבוע החולף, בראי המידה שלמדתי. אתה לא יכול ללמוד על מידות ולעבוד על עצמך בעיניים, שהלימוד הוא זה שמשלים את המידות. הלימוד לא משלים את המידות. הלימוד רק חושף את המידה, מגדיר את הפרטים שבה, מגדיר את תחומי העבודה שלה, את הקשיים שבה, את הדרכים לקנותה. אבל צריך גם לעבוד. אנשים רוצים לעבוד. רוצים ללמוד על, זה יותר נחמד. לא מספיק. צריך לעבוד על המידות. מי שלא בטוח איך יכול לבוא וידברו איתו ויסבירו לו איך ויתנו לו עצות. עכשיו, כמו שאמרתי מקודם, גירושין ונישואים שניים. זה חלק מרכזי כדי באמת להשלים את ההבנה פה. הרבה מקרים לצערנו לא זוכים לקיים את הזוגיות לאורך ימים ושנים. היו בטוחים בשעת החופה שזה יקרה, אבל מה לעשות? אחוזי הגירושין העולים במערב רק מראים שזה לא תמיד התמונה. לפי הלימוד שלנו עד היום ברור שחלק גדול, וזה משפט חשוב, מהזוגות שהתגרשו, זה יכל להימנע. אין ספק בכלל. אם הייתה ראייה נכונה, תפיסה נכונה של הזוגיות, הבנה נכונה של העבודה וכל מה שדיברנו ועוד דברים שלא דיברנו, אז ברור שהרבה זוגות לא היו מתגרשים. חד משמעית. אין בכלל שאלה. בסדר, ואף על פי כן, זוגות מתגרשים, ויש גם מצווה מהתורה להתגרש כשצריך, וכשאין ברירה. אז אני רוצה לברר את זה מבחינה רוחנית, מבחינה אמונית. כי אם דיברנו הרבה על ההשלמה בנישואין, ועל כך שיש כאן נשמה שמופיעה בדמות של שני גופים, וכן הלאה, זה הדרך. אז השאלה מה קורה כשהם מתגרשים? מה, נשמה נחלקת לשתיים? כאילו מה, אם עכשיו היא מתהלכת במבט חצוי, איפה היסוד המשותף הרוחני שהיה בהם בשעת חתונתם, אותה נשמה שנחלקת לזכר ונקבה, כשהיא יוצאת מאוצר הנשמות, אז מה בעצם המשמעות הרוחנית של הגירושין ושל נישואים שניים? אז בואו נגיד על זה, זה ככה משהו, בשם הרב גינסבורג. הרב יצחק גינסבורג אומר שהנישואין, כמו הרבה דברים שאנחנו עושים בחיים שלנו, הם חלק ממסע ארוך של תיקון. ובנפש של האדם, כידוע, יש בחינות שונות. יש בתוכנו נפש, רוח, נשמה, זה נקרא אור פנימי. ויש גם אור מקיף, חיה, יחידה, זה כל הנרנחי. וכל האירועים שאנחנו עוברים בחיים שלנו, תפקידם לעזור לנו לתקן את החלקים השונים. אז הרב גינזבורג אומר שיכול להיות מצב שבו חלק מסוים מהנפש היה צריך להיות נשוי לאישה מסוימת, ומשהושלם התיקון של אותו חלק בנפש באותה אישה, הרי שהזוג הזה צריך להיפרד ולהמשיך בנישואים שניים עם אישה אחרת ועם איש אחר, כדי להשלים היבט אחר שנמצא בנפש. נפש, רוח, נשמה, אלו דברים שאנחנו לא מודעים אליהם, אלו דברים שאסור חלילה לחשוב עליהם מלכתחילה, אלו דברים שניתן לומר אותם רק במחשבה לאחור, אם באמת מציאות של זוגיות לא מצליחה להחזיק מעמד כנגד כל הסיכויים, אז למפרע אנחנו יכולים לבוא ולומר לעצמנו שאנחנו לא באיזה מראה שחורה על הזוגיות שעבדה. זה לא מבט נכון. שזוג אומר לעצמו, איזה טעות שהתחתנתי איתה או איתו. זה היה טעות מלכתחילה, זה הכל היה שקר מההתחלה. ברוב ככל המקרים, זה לא האמת האמונית האמיתית. משום שעל פי הקבלה לפעמים, יש בחינה של כמה זיווגים, אולי נדבר על זה באחד השיעורים הבאים, כשנדבר על אם מזווגים לאדם לפי מעשיו, או מהשם אישה לאיש, או כך, או אחרת, זיווג ראשון, זיווג שני, נדבר על כל הסוגיה הזאת. אז גם זה, דברים ששייכים לסוד הנשמות, לסוד הגלגולים. לפעמים, מה קורה עם אדם אוטיסט שאין לו יכולת טכנית להינשא, או נפשית, או שכלית? מה קורה עם אדם שנהרג לא עלינו בגיל 8 בתאונת דרכים, או בגיל 14? כלומר, השאלה היא לא רק על הרווק שהוא באמת חי בכאב גדול עד גיל 100 ללא אישה. הכאב הוא על המון נשמות שלא זכו להגיע לכלל חתונה. טוב, אז אנחנו לא יודעים את סוד הנשמות, ומה התיקון המיוחד לכל נשמה, ומה היא באה לתקן. אנחנו לא יודעים. אז ברור שמי שבאמת לא הצליח להגיע אל החופה חרף כל ניסיונותיו בקודש, כנראה שיש תיקון שהוא לא יודע אותו, וגם אנחנו לא יודעים אותו. כמו שבאמת לא עלינו, אנשים גם מתים תרם הזמן. ברור שאת הדבר הזה אנחנו אומרים רק אם קלו כל הקיצים ופנו לעזרה מקצועית, ובאמת אין שום אפשרות לאחות את הקרע, אז אנחנו למפרע באים ואומרים שלא צריך לבכות על הקשר הקודם, אלא לראות אותו כשלב שבו היה צריך להתרחש תיקון מסוים בנפש האדם, הוא והיא לחוד, ומתוך כך ישנה אפשרות להגיע לזוגיות שנייה שבה יושלם חלק אחר. זה כמו אדם, להבדיל, שעוזב ישיבה ועובר לישיבה אחרת. אני פעם הייתי נפגע מזה. כשהיה לי תלמיד שהיה עוזב את הישיבה, פעם שהייתי צעיר יותר, הייתי כאילו נפגע מזה, מה, אנחנו לא מספיק טובים בשבילך? עד שלימים כמובן הבנתי שזה סתם, זה שטויות. זאת היה משהו בנפש של האדם שהיה צריך להתקן פה, בישיבת נווה דקלים, ואחרי שהחלק הזה תוקן, אז חלק אחר שבו צריך להמשיך את התיקון במקום אחר. ולא צריך באמת לחוש שום באמת תחושה של החמצה או פספוס או אשמה או ביקורת עצמית. משום שתהליך התיקון הוא ארוך טווח, והוא מתפרס על פני מקומות שונים. ולפעמים אפילו על פני זוגיות שהולכת ומשתנה במהלך השנים ואפילו נישואים שניים. לכן באמת מלכתחילה כל זוג מאמין שאשתו היא הראשונה והאחרונה. אין בלתה. אלא אם כן חס וחלילה. בסדר, חס וחלילה, אבל סתם כך צריכה להיות תמימות. תמים תהיה עם השם אלוקיך, איך שומר רעש, אין לך עסק בנסתרות. תחיה את הרגע, תשמח, תאמין שמעת השם הייתה זאת. כן, ישראל. זה היה ממש נראה כמו רצון להצביע. טוב, בכל מקרה חשוב מאוד לציין את החשיבות, המצווה הגדולה של מה שנקרא המחזיר גרושתו. יש עניין, עניין גדול ברוחניות, המחזיר גרושתו. לא מדובר על כהן כמובן, כי אסור לו עם גרושה, ולא עם אחד שאשתו, גרושתו, כבר התחתנה עם מישהו אחר, ואז התגרשה ממנו שאז הם אסורים. מדובר על מצבים אחרים, רוב המצבים אולי, שבהם יש מצווה להחזיר גרושתו. זו מציאות שבה, אנחנו רואים את זה במציאות, עכשיו חברה שלי אשתי התגרשה לפני 7 שנים התגרשה, עכשיו אחרי 7 שנים, לפני שבועיים, התחתנה עם בעלה שהתגרשה ממנו. משהו, התרגשות עצומה. אז שניהם באמת דיברו על זה שלפעמים הגירושין הם באמת פותחים איזשהו פתח לעבודה נפשית, מידותית, שהם לא הצליחו לעשות אותה בתוך הזוגיות. ורק על ידי הפירוק הם מצליחים לבצע איזושהי עבודה עם עצמם, שקשורה לאגואיזם, יכולת לראות את הזולת, היכולת להתמודד עם הבדלים, איזושהי העמקה, וכל מיני תיקונים שהיו צריכים לעבור על הדרך שאנחנו לא תמיד מודעים. ואז בסוף חוזרים, ובעזרת השם זוכים להגיע לזה בצורה שלמה יותר. אגב, משהו כזה, אגב, מה שאמרנו מקודם, שאין ספק, אני לא אומר פה שכל הזוגות שהתגרשו, זה אמוני, זה רוחני, זה כנראה מה שהיה צריך, וזה קשור להנהגה הרוחנית שאמרתי. אני לא אומר את זה בהכרח, כי אנחנו רואים שהיום אנשים מתגרשים על שטויות. אנשים מתגרשים בגלל תרבות קלוקלת שלא מאפשרת לקשר להחזיק מעמד. זוג ששרוי, שבוי באגואיזם של עצמו, ודברים שבאופן הכי טבעי בעולם, בתרבות אחרת או בתפיסת עולם קצת יותר נורמלית, היו ממשיכים, מתמודדים עם הקושי ומתקדמים ומתגברים ובונים יותר, אתה רואה שהם מבטרים. אז ברור שהרבה מהזוגות שהתגרשו, אין ספק, זה לא היה צריך לקרות. זה לא היה צריך לקרות. רק אני אומר את מה שאמרתי על מה שהיה צריך לקרות. לך תדע מה היה צריך, מה לא, אני אומר באופן עקרוני. טוב, ומה תגידו במקרה שאדם אומר, ברור לו ב1000% שכשהוא התגרש הוא עשה טעות. סליחה, שכשהוא התחתן הוא עשה טעות, כי היא עבדה עליו בכמה וכמה דברים, הוא יודע בוודאות. שזאת הייתה טעות, בסדר, גם כאן, מתוך מבט אמוני, יודע, חושב מהחשבות לבל ידח ממנו נידח, השם יתברך יודע להפך גם את הטעויות שלנו ולילד מהם צמיחה לטובה, זה גם חלק מהאמונה שלנו שגם רע מוליד טוב, וזה גם כן חלק מהעניין. בכל מקרה, אנחנו מדגישים את הדבר החשוב, שכיהודים, מבחינתנו, ברית הנישואין היא ברית נצחית. גירושין הם לא אופציה שנמצאת על השולחן, אלא שמעתי הגדרה יפה עם כיסא מפלט במקרה של קטסטרופה. בסדר, זה קיים, יש אפילו מצווה איך לעשות את זה בצורה נכונה, אבל זה רק אם. וכל המציאות הזאת שאנשים כל כך פוחדים להתגרש ולכן אומרים בוא נחיה ביחד איזה 5 שנים לפני החתונה, בוא נעשה איזה 10 הסכמי קדם נישואין, כדי שהכל יהיה סגור לפרטי פרטים, ברגע שאם נתגרש, וגם אם כאילו מחכים לזה, כי לא מחכים לזה, אבל כאילו זה תמיד עומד ברקע, כאיזה גורם כזה ש... זה, אני לא אומר שזה דבר שהוא בהכרח שלילי, אבל זה מן הדברים שלעיתים דווקא מפילים את האפשרות להתחבר באמת. ויש לזה גם מחקרים. אני אציין מחקר אחד חמוד, שנערך בארצות הברית, שעקב אחרי זוגות שדיווחו שהקשר שלהם על הפנים. וזה מחקר חשוב בגלל היסוד שעולה ממנו. אז המחקר אומר ככה, הם עקבו אחרי זוגות שאמרו חיי הנישואים שלנו לא מאושרים בעליל. ולמרות זאת הם החליטו להישאר ביחד. שימו לב. המחקר גילה, 5 שנים מאוחר יותר הוא עקב אחריהם, 5 שנים. 86% מהם דיווחו שהמצב השתפר מאוד. 60% תיארו את נישואיהם כמאושרים. אצל אלו שדירגו את הנישואים כאומללים במיוחד, ציון 1 מתוך 7, ונשארו ביחד, השינוי היה הכי גדול. 77% הצהירו כעבור 5 שנים שהנישואים שלהם מאושרים. הדבר הזה באמת מציב סימן קריאה מאוד גדול על הכרח העבודה. להאמין שברית הנישואין היא נצחית, להאמין בעבודה, לעשות אותה, ופירותיה הקרובים לבוא. ולא להתרגש מזה שיש קשיים, לא צריך להתרגש. מצד שני, צריך להתייעץ, לא ישמור הכל בבטן. להתייעץ, לדבר, יש אנשים שעברו את זה כבר. טוב, יש שאלות עד לשלב זה? כן. ברור שיש הרבה סיבות לגירושין. לא מנינו פה עכשיו וניתחנו לעומק את כל הסיבות. יש הרבה סיבות לגירושין, ברור. תסתכל באתר עורכי הדין שם, אצל אלה שהם גם מגשרים. הם ימנו לך את כל הסיבות. יש לי את זה, אני אולי אביא את זה באיזה שיעור. יש הרבה סיבות לגירושין. אפשר לדון בזה. איזה סיבות ניתן היה למנוע על ידי חינוך נכון? מה היה בלתי נמנע? זה סוגיה באמת רחבה. כן, יש עוד שאלות? טוב, נמשיך. נקודה נוספת, חשובה, שהיא כבר מפתח לעבודה נכונה בתוך הזוגיות. מקווה שתזכרו את זה עד שתתחתנו. ידוע שהקידושין הם בעצם האירוסין. זה השלב הראשון, זה שלב נקודתי. פעם היה שנה מאז עד הנישואין כונסה לתוך ביתו. היום זה העניין של דקה שתיים שהיו מרסים וזיק, הם נשואים. אז האם האירוסין הם באמת אירוע כל כך נקודתי וחסר משמעות? אז ברור שלא. כי הנביא יושע, כשרצה לדבר על יסוד נצחי בזוגיות, מה הוא אמר? יפה מאוד. ורסתיך לי לעולם. אוי, סליחה, מי שרוצה להיות מורס לנצח, מה אתה נורמלי? אסר לנו את הארוסות. תגיד לי, אתה בסדר? אסורה על כל העולם, אסורה גם עליו. אסר לנו את הארוסות, אתה מברך שם בברכה. מה, אתה רוצה לי, אשתך אסורה עליך כל העולם? אתה בסדר? ורסתיך לי לעולם. זה ממש מוזר. איזה יסוד נצחי יש בארוסין? הנצחיות היא בנישואין. ארוסין יש כמה דקות. מה רצה הנביא יושע לומר לנו? הוא רצה לומר לנו דבר מאוד מאוד גדול. אז בואו ננסה לברר את זה. אתם מכירים, יש את הבובה הזאת, בבושקה. ריב של הרוסים משהו, נכון? של הרוסים? בדיוק ככה.
בבושקה זה
סבתא. סבתא. זה הפירוש? יפה. אז זה הפירוש סבתא, יפה. בובה בתוך בובה, בתוך בובה, בתוך בובה, בתוך בובה. כזו היא האישיות של האדם. כזו היא בת זוגך, וגם אתה לה כבבושקה. יש שם חיבה יפה, בבושקה. אז אני גר ביוד, כידוע לך, יש. בכל מקרה, המובן הזה, המובן של האירוסין מברר לנו שיש הרבה רבדים של אני שהם עוד מסתתרים מאחורי מה שאתה חושב שהיא אשתך. מה שאתה מכיר את אשתך, שימו לב, זה היסוד שאתה נשוי לו. אבל החלקים הפנימיים שבאשתך לעולם יהיו קיימים. אלו הבבושקות הפנימיות. אלו נקודות האני שמסתתרות בתוך רעייתך וגם בתוכך ביחס אליה. אל הבחינות האלה אתה מאורס. אתה לא נשוי להן כי אתה לא מכיר אותם. שימו לב, זה משהו מדהים. ראיתי את זה אצל הרב ניר מנוסי, תלמיד של הרב גינזבורג. אל הבחינות האלה אתה תמיד מאורס. כשתגלה את הבחינה הזאת, בחינה יותר עמוקה ברעייתך, אתה תתחתן איתה. תזכה להשלמה על ידה. ואז תמשיך אל הבבושקה הפנימית. שגם לה אתה עדיין מאורס, כי אתה לא מכיר אותה. היא עדיין אסורה לך. היסוד הנצחי, ורסתיך לי לעולם, זה הבחינות הפנימיות. בתוך כל אחד מבני הזוג, שטרם נתוודענו אליהם, ומתוך שאנחנו מאמינים שהן קיימות, הרי שמבחינתנו והרסתיך לי לעולם, תמיד האישה בעיני בעלה והבעל בעיני האישה הם סוד כמוס, שאיננו מכירים אחד את השני עד תומו. וזה באמת לא פשוט, חברים. מה שעכשיו אני אומר לכם, זה חתיכת העבודה בזוגיות. עבודה קדושה ומדהימה, מה שעכשיו אמרנו. אתם מבינים כמה ענווה, אתם לא מבינים, אתם תבינו, כמה ענווה ועין טובה ומבט עמוק, ולא לטעות אחרי המבט החיצוני, צריכה להיות לגבר בתור דוגמה כלפי אשתו, כדי תמיד להרגיש ככה? כי אחרי כמה שנים אתה בטוח שאתה יודע את כל מה שהיא תגיד, ומה מעצבן אותה, ומה מעצבן אותה בך, וככה, וככה, ולא צריך כמעט לדבר, כי כבר אתה יודע את כל מה שעומדת להגיד, וכולי וכולי, ואז היא נהיית משעממת בעיניך, ואפורה, ואז אתה מתחיל לדון אותה לכף חובה, ואז יש בעיות. זה לא כאן. לבקש תמיד את יסוד ההתחדשות בפנימיות של רעייתך, זה עבודה מאוד קשה, כי אנחנו נוטים הרבה פעמים לחוץ, למה שבולט, למה שמוכר כבר. ועם הגאווה שלנו, לעתים אנחנו מרגישים שאין יותר, חס וחלילה. שם תמונה העבודה של הזוגיות. שם, קודם כל, יש עוד חלקים, אבל שם יש מפתח לעבודה הזוגית. אם אתה חושב שאתה מכיר אותה, אז נגמר הסיפור שלכם. זהו, נגמר הסיפור. אתה מכיר אותה, זהו, נגמרה הזוגיות. אם תמיד היא סוד בעיניך כי אתה מוכן להביט לעומק, זה סיפור אחר. זה מה שאומרים, לא זכור, אש או חלטן. אם אתה מחפש את האש, את ההתחדשות, את הריגוש, בצורה לא נכונה, תגיד, באשתי כבר אין חידוש, אני מכיר את הכל מה שהיא תעשה. מה היא תגיד, מה זה, הכל אני מכיר. אבל שמע, אבל אתה רוצה אש, אתה רוצה חידוש, אז אתה חלילה מתחיל לחפש אותו בחוץ. אנשים שמחפשים את הריגושים מחוץ לזוגיות על ידי צ'אטים באינטרנט עם כל מיני נשים אלמוניות, או חלילה בגידות בפועל, או אפילו סתם מבט יתר כלפי חוץ, כי הן יותר מעניינות אותי מאשתי, אבל אני נזהר, כי בכל זאת אסור לחתור. המבט הזה הוא תחילת הרס הזוגיות. אבל אם אני בוחר להיות אדם עמוק, ואני מחפש את החידוש בעומק הקשר שבינינו, הרי שאני זוכה לקלף את האני הגלוי, ולהתחבר אל היסוד הנצחי, הם הירוסין הפנימיים, חלקים שטרם פגשתי, וזכינו להשלמה ביחס אליהם. ואז העבודה של הזוגיות והשמחה בזוגיות היא תמידית, היא נצחית. על זה נאמר והרסתיך לי לעולם. לכן, אגב, שבועיים בחודש מותרים, שבועיים בחודש אסורים. נכון? יש הלכות נידה. שבועיים בחודש מותרים, מממשים את הקשר כפי שהוא. אני מכיר אותך, את מכירה אותי, בואי נשמח אחד בשני. אוקיי, נפלא. ואז שבועיים, אנחנו הופכים להיות מאורסים. אשתך אסורה עליך ואתה אסור עליה. למה? אסור לגוע. כדי לפנות מקום לקילוף הפנימיות של הזוגיות הזאת, על ידי התבוננות פנימית ושיחה, דיבור, תקשורת, שחושפת את יסוד הירוסים, את היסוד העמוק, שיחיה את הקשר הזה, ייתן לו צבע, ייתן לו משמעות. זה הרעיון של והרסתיך לי לעולם. חזק וברוך.